אנחנו לומדים פרק קכ"א בתהילים. כאמור, יש כאן רצף של תתוו מזמורים שכולם מתחילים שיר המעלות. נקרא את הפסוק א' ונשים לב למשהו כאן חריג ונראה איך המפרשים מתייחסים. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. כל המפרשים מתעכבים על השינוי שבכל המזמורים כתוב שיר המעלות, ודווקא במזמור הזה כתוב שיר למעלות. אז לפי הפשט אומרים כמה מפרשים שאין בזה שאלה. המעלות, למעלות אותו דבר, הלמד זה כמו ה' הידיעה, זה פשוט ליופי המליצה, אז הוא עשה שינוי, אבל אין בזה באמת שינוי משמעותי. אבל בכל זאת, למה דווקא פה במזמור הזה עשה את השינוי הזה? אז רש"י למשל מביא כמה פירושים. רש"י מביא פירוש אחד, שהכוונה היא שזה שיר שהלוויים היו אומרים, את כל התתווה מזמורים, היו אומרים את השיר למעלות, כשהם באו לעלות במעלות, שהזכרנו כבר בשיעור אתמול, שבאו לעלות במעלות שהיה בבית המקדש, אז הם באו להגיד את השיר הזה. אז למה זה לא היה המזמור הראשון? היה לכל הרמתים, שמזמור הראשון היה כתוב שיר למעלות, ואחר כך זה שיר המעלות, הם כבר עלו. אז מה שאומר, אין מוקדם או מאוחר בתורה. זה שזה המזמור השני, זה לא כזה חילוק, אבל הכוונה היא, כללית לכל התתווה מזמורים. פירוש שני מביא רש"י שכתוב ברמז שזה שיר מיוחד שקשור למעלות הגדולות שהקדוש ברוך הוא מעלה את הצדיקים לעתיד לבוא. עליות רוחניות. זה מזמור ספציפי שמדבר שיר למעלות שיעלה אותו. כל פנים, מה השיר כאן אומר ומתפלל? הוא אומר, אשא עיניי אל הערים. אמנם כתוב אל הערים, אבל המפרשים מסבירים שזה כאילו על הערים. דהיינו, שכמו אדם, זה משל, אדם שמצפה שיבואו אנשים לעזור לו. אדם שמצפה לראות שיבואו אנשים לעזור לו, אז הוא עולה לגובה הערים כדי לראות מרחוק מאיפה העוזרים מגיעים. אז אומר כאן אשא עיניי על הערים, זה כמו משל שהוא עולה למעלה על הערים, והוא מחפש, מסתכל לכל הצדדים, מאין יבוא עזרי, מאיפה יבוא הסיוע והעזר. מבואר בחסידות שהמילים מאין יבוא עזרי זו לא שאלה, אלא זה בסימן קריאה. מאין יבוא עזרי, העזר שלך יבוא ממקום בטוח. מאיפה הוא יבוא? מדרגה אלוקית כזו גבוהה שקוראים לה עין. כתוב גם ציון בחסידות, דרגת שנקראת עתיקה, קדישה, דרגה מאוד מאוד גבוהה, כתוב מאין זה כמעט 101, שזה מראה על דרגה שמעל סדר ההשתלשלות, אז זה לא שאלה, זה בעצם תשובה מאין יבוא עזרי. וכאן בא פסוק ב' ומענה ואומר ככה, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. בא ואומר דוד המלך, אמנם אני פונה ואומר מאין יבוא עזרי, אבל העזר היחיד שאני מצפה אליו, העזר היחיד שיבוא אליי, זה רק עזר מעם הקדוש ברוך הוא. מעם השם, עושה שמיים וארץ. וכאן יש דגש מעניין, שלא כתוב עשה שמיים וארץ, אלא עושה שמיים וארץ. עושה לשון הווה. כמו הלשון הידוע, שיש בריחוץ בתניה, בשם הבעל שם טוב, בשם המדרש, שהוויית העולם זה לא פעם אחת היה בתחילת הבריאה, אלא בכל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא ממשיך לעבוד את הבריאה מאין ליש. וכל הבריאה נבראה בשביל עם ישראל, זה המטרה של כל הבריאה. אז באים ליהודים ואומרים לו, מה אתה חושש? הרי הקדוש ברוך הוא עושה שמיים וארץ עכשיו, ולמה הוא בורא שמיים וארץ עכשיו? בשבילך, בשביל עם ישראל. אז ודאי שהוא יעזור לך. יש את כל העולם בשביל לעזור לך. כל השמיים וכל הארץ וכל העניינים זה בשבילך. אז מילא יש לו ביטחון מלא שעזרי יבוא מעם השם עושה שמיים וארץ. יש כאן ביור מעניין שאומר אדמו הזקן להקדים שאלה, מה זה עזרי מעם השם? מה זה מעם? עזרי מהשם. מה זה מעם השם? זה אומר דבר מעניין ומחבר את שני הפסוקים יחד, א' וב'. הוא אומר שדוד המלך צפה ברוח הקודש את הגלות הקשה של עם ישראל. בגלות הגויים לא נותנים ליהודים להתפרנס, לא נותנים להם לעבוד. אז אם לא נותנים להתפרנס, אז אנחנו לא יכולים לקבל פרנסה באופן ישיר, באופן מסודר. אז אין ברירה, כדי לחיות צריך לעשות כל מיני תחבולות ודברים, ולא תמיד זה הכל בצורה הכי ישרה, כי הם לא משאירים לנו ברירה. אז דוד המלך אומר, מה יהיה עם עם ישראל? מה יהיה בו עזרי? מאיפה הם יתפרנסו כשהגויים חוסמים להם כל דבר? ואז דוד המלך אומר, פסוק ב', אני רגוע. מכיוון שבכל הדורות יש את הצדיקים, צדיקי הדורות. צדיקי הדורות, בזכותם, יבוא סיוע ליהודי. הצדיק בכל דור יתפלל עבור היהודי, וייתן לו שפע, וייתן לו כלים, וייתן לו ידאג שיהיה לו. אז הוא אומר, עזרי, אני בסוף קולט שכן יהיה עזר. מאיפה? מאים השם. מאים הצדיקים שקשורים להשם. והם יגרמו שיהיה שמיים וארץ, מה שאתה צריך יהיה לך שפע בכל תחום ותחום. הוא מסביר שזה הסיבה שיהודים הולכים לצדיקים להתפלל. כי דרכם יבוא השפע לעם ישראל. כך הוא מסביר את רצף הפסוקים. פסוק ג' אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. יהודי כל כך בטוח, יש לו נחמה מלאה ובטוחה בכך, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, הוא לא ייתן למות, הוא לא ייתן לרגליים שלנו להתמוטט. הוא לא ינום השומר שלנו, לא ינום בפירוש, הוא תמיד ישמור עלינו. שומר שמנמנם, זה אומר שהוא לא שומר. על זה שרוצים להדגיש שהקדוש ברוך הוא תמיד שומר, ואין שום חלילה הפסקה בשמירה, אומרים, לא, אל ינום שומריך, השומר שלנו לא מנמנם. הוא כל הזמן נמצא בפוקוס מלא עלינו ושומר עלינו. כמו שמדגיש את זה בשני הפסוקים הבאים, שוב, וככה. הנה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כזו אנחנו שנקרא שומר ישראל, לא ינום ולא ישן. יש שתי דרגות בשינה. לנמנם זה רמה נמוכה, ולישון זה רמה יותר חזקה. אומר, השמירה של הקדוש ברוך הוא היא כל כך חזקה, אין רמה של ינום, שזה טיפה הורדה בשמירה, ובוודאי שלא ישן, בוודאי שאין את ה... אלא תמיד יהיה ונמצא שומר ישראל. והברכה הזו, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, הרבה פעמים הרבי ציין שזה ברכה מיוחדת לארץ ישראל. בארץ ישראל זה מקום שהקדוש ברוך הוא שומר עליה, הנה השם אלוקיך בא בראשית השונה, בתחרית שונה, ארץ ישראל זה מקום שהשמירה היא הרבה יותר חזקה מכל העולם, והשגחה הפרטית היא הרבה יותר חזקה מכל העולם. וכאן זה מודגש גם, שהקדוש ברוך הוא שומר ישראל, ולאו דווקא שיהודי בכלל יודע שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. יש הרבה פעמים דברים שקורים, ואפילו לא יודע שהוא היה בסכנה והיה לו סיוע, זה בא כאילו מן הצד. האדמו"ר הזקן מביא לזה דוגמה מהסיפור המפורסם על רבי עקיבא, שהנר קבע והחתול, החמור, כל ה... זה אומר ש... הוא בכלל לא עשה כלום, הקדוש ברוך הוא דאג לרוח שתחבא את הנר, וזה בעצם יציל אותו. ככה כל החיים של יהודים מלא בכל כך הרבה דברים וסיבות, שכמו שנאמר, עושה נפלאות גדולות לבדו. זה נפלאות כאלה שרק הוא לבדו יודע אותם. אנחנו אפילו לא מודעים איזה סיוע היה לנו, זה נקרא לא ינו ולא ישן שומר ישראל. כל הזמן אנחנו בשמירה מלאה שלא יהיה שום חלילה הפסד ונזק ליהודי. פסוק ה' hey. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, באיזה אופן? אז הוא ממשיל את זה כמו צל. כמו שהצל מגן על האדם מהחום של השמש. אז אומרים, הקדוש ברוך הוא יעמוד על יד ימיניך, זה פתיע על יד ימיניך, הוא יעמוד לצדך, יעמוד לעזרתך. תמיד הקדוש ברוך הוא עוזר ליהודי, אין לך מה לחשוש בכלל. המשל שמביא מצל, בכל זאת, אז אומרים על זה המפרשים, אומר, מביא את זה... מועזקן, מביא זה הרבי לוי יצחק מברדיצ'ו, ומפיר הרבה מקומות, ושמריד ממזריץ', צל, שהבן אדם נהיה צל מהדמות שלו ביום שיש שמש, הבן אדם הולך, יש צל. הצל מושפע מהבן אדם. כשאדם זז, אז הצל בהתאם לכך. ואם אומרים, השם צילך, השם הוא הצל שלך, דיינו, כביכול אתה משפיע וגורם איזה השפעה אלוקית תהיה לך מלמעלה. כמו הלשון של המגיד מזר של המשנה, דע מה למעלה ממך, אז הוא מסביר, דע כל מה שקורה למעלה, זה הכל ממך. אתה גורם איך זה יהיה למעלה. ההתנהגות שלך תשפיע למעלה. זה נקרא השם צילך. ואילה, אם אדם הוא שמח, אז הוא אומר, שאדם הוא בשמחה, ומראה פנים שוחקות כל הזמן, אז מחייכים לו גם מלמעלה. וכשהקדוש ברוך הוא מחייך לך, אז הכל יהיה טוב. זאת אומרת, אם אתה רוצה שיהיה לך שפע טוב, אז תהיה פשוט שמח. השמחה שלך גורמת כי השם צילך, הוא הציל שלך. איך שאתה מתנהג, ככה הוא מתנהג כלפיך. פסוק ו' ממשיך לתאר בדרך המשל והדימוי על העזרה של הקדוש ברוך הוא. אומר, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. כתוב שכל התחלואים לא עלינו, שבאים לאדם, יכול לבוא או מחום או מקור. החום זה השמש, והלחות והקור זה הירח. באים אומרים, הקדוש ברוך הוא שומר עליך גם מהנזקים של השמש, וגם מהנזקים של הירח. השמש יומם לא יקקה, לא יגרום לך מכה, והירח שהוא בלילה, שהוא מביא לחות, היא לא יזיק לך גם כן. למה? כי השם שומריך, אז זה לא יהיה לך אף פעם שום נזק ושום דבר. פסוק זין, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. ישמור עליך, לפי חלק מהמפרשים הכוונה, ישמור עליך מכל רע, מכל בן אדם, מכל חיה רע, כל דבר. וגם אם חלילה עלינו אדם נהיה חולה, ישמור את נפשך, ישמור עליך שתחזיק מעמד, שתחיה, שלא חלילה תמות מהמחלה. יש מפרשים שמייחסים את זה ליצר הרע, שהוא נקרא רע. ישמורך מכל רע, ישמור עליך מהיצר הרע שלא יפיל אותך. ישמור את נפשך, כתוב, ישמור את הנפש השכלית שלך, שהיא יכולה עם ההתבוננות שלה להיגרר לכל מיני מקומות, ישמור עליה, שים עליה גדר, שלא תדרדר אותך למקומות לא ראויים. ואז בא הפסוק המסיים, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. פירוש הפשוט, הקדוש ברוך הוא ישמור עליך. ישמור עליך בגלות, כי אני מדבר כאן על עם ישראל שנמצאים בגלות וחפשים עזרה. ישמור צאתך ובואך, ישמור את היציאה שלך מהגלות ואת הביאה שלך לארץ ישראל. תמיד הוא יהיה איתך, מעתה ועד עולם. זה הפשט הפשוט. אבל יש בה הרבה מקומות, שגם הזוהר כותב הרבה מקומות, שהפסוק הזה מרמז למזוזה. המזוזה ששם יהודי בדלת, מזוזה כשרה, יש לה כוח גדול שהיא שומרת על היהודי, צאתך ובואך. כל מצווה שיהודי מקיים זה שומר עליו. יש לך בית עם ספרים, זה גם שמירה עליך. יש לך לימוד תורה שאתה לומד, זה גם שמירה עליך. אבל כל הדברים האחרים שומרים עליך, על האישיות שלך. אבל לא שומר מפגעים חיצוניים שיכולים חלילה לגרום, או מדברים שנמצאים מחוץ. המזוזה, יש לה סגולה מיוחדת. ישמור צאתך ובואך, היא גם שומרת ומגינה עליך. גם כשאתה בחוץ, אתה לא בבית, וגם מדברים חיצוניים, השמירה שלה היא מאוד מאוד חזקה. ובאחד הפעמים הרבי דיבר על המזוזה, ואמר ביטוי מעניין, שהמזוזה שומרת, מכיוון שכל עם ישראל הם מאוחדים כגוף אחד, אז כל מזוזה כשרה נוספת שתמים באיזשהו בית יהודי, לא משנה איכן, המזוזה הכשרה הזו שומרת לא רק על תושב אותו בית, היא בעצם שומרת על כל עם ישראל. כל מזוזה נוספת שאתה עושה, אתה מביא שמירה כללית לכל עם ישראל, איזה כוח עצמי של המזוזה. ועד כמה הכוח של המזוזה חזק, שזה השמירה האמיתית, הרבי פעם הסביר, מסופר על הרבי הקודם, שהיה בכלא ברוסיה, אז בחדר החקירה, שאלו אותו החוקרים, רצו הרי להפחיד אותו, והוא לא רצה לקום לפניהם, לא נתן להם שום כבוד, הוא החליט שהוא לא מתייחס אליהם. אז אחת השאלות שאלו אותו, כאילו, אתה יודע איפה אתה נמצא? כאילו, איך אתה מתנהג בכזו חוסר שימת לב אלינו, אתה יודע איפה אתה נמצא? אז אמר להם, כן, אני יודע איפה אני נמצא. אני נמצא במקום שפטור ממזוזה. כי הלכה אומרת שדיר של חזירים פטור ממזוזה, פה אני נמצא. ככה הוא ענה להם. זה גם תשובה מצד אחד להראות להם כמה הוא לא מתפעל מהם, הוא ענה להם ככה בפנים. אבל הרבי פעם ביאר בעריכות ואמר, למה הוא בחר לענות להם תשובה כזו דווקא? הוא בעצם רצה למשוך על עצמו את הכוח של שמירת המזוזה. וכשאתה נמצא במקום שאין לך מזוזה ואתה לא יכול לשים מזוזה, לפחות תגיד הלכה שקשורה למזוזה. בדרך חיובית, בדרך שלילית, בזה שהוא אמר בדיבור בפה את ההלכה הזו שהוא כרגע נמצא במקום שפטור ממזוזה כי הוא דיר של חזירים, אז בזה הוא בעצם משך על עצמו את כוח שמירת המזוזה במילים האלה, ולכן הוא משתמש בביטוי הזה. זאת אומרת, כמה גדול כוחה של המזוזה, גם כשהיא קיימת וגם כשמדברים עליה ולומדים עליה, היא ממשיכה שמירה והגנה לכל אחד, ועל זה מרומז, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.